שלום, זהו פודקאסט האינטרסנטים של דמרקר, היום הוא יום ראשון של השבוע, ובאולפן אנחנו איתן אבריאל וסמי פרץ. שבוע טוב, סמי.
אהלן, איתן.
הביטקוין לא עוצר, אפילו לא ליום אחד. בסוף השבוע, המטבע הדיגיטלי קבע שיא חדש, והגיע ל-$57,000 ליחידה, ואילו הערך של סך המטבעות הביטקוין שנוצרו עד היום, חצה את רף הטריליון דולר. מה מתדלק את העלייה הזו? ועד מתי היא תימשך? אנחנו נדבר עם דורון רוזנבלום, סמנכ"ל פתרונות עסקיים בחברת אי-טורו, המספקת שירותי מסחר לנכסים פיננסיים, וביניהם ביטקוין.
הקניונים נפתחים היום לאחר שבועות ארוכים, והשאלה הכי מסקרנת היא כיצד יגיב הציבור שכבר די התרגל בלי קניונים. וגם, מה יעשו הרשתות הגדולות? לחנויות האופנה, למשל, נותרו שבועיים בלבד לחיסול קולקציית החורף, כבר מרגישים קצת קיץ בחוץ, וככל הנראה, חלקן יציעו מבצעים עמוקים כבר מהיום, ואולי אפילו שווה לחכות שבוע. משה רוזנבלום, מנכ"ל חברת הקניונים מליסון, יהיה איתנו כדי להעריך מה יקרה ואיך זה יתפתח.
אז אחרי התקדשות שנמשכה כיממה, נעתרה בשבת הצנזורה הצבאית ואישרה לפרסום את הסעיף הנסתר בעסקה שאפשרה את החזרתה של הצעירה הישראלית שחצתה את הגבול לסוריה. מה זה? חיסונים. ישראל תממן רכישת חיסונים מתוצרת רוסיה עבור סוריה. האם זה אומר שיש מטבע חדש במזרח התיכון שרגיל לסחור בבני ערובה וכלי נשק? האם ישראל תשתמש בו גם במסע ומתן עם גורמים אחרים, למשל החמאס? עמוס הראל, הפרשן הצבאי של הארץ, יהיה איתנו בעניין הזה. אנחנו מתחילים.
שלום למשה רוזנבלום.
שלום, צהריים טובים.
מנכ"ל חברת קניוני אופר, אז היום באמת הקניונים נפתחים לאחר שבועות ארוכים שהם היו סגורים, ואתה יודע, הדבר שהכי מסקרן אותי זה האם אתם מצפים שהשגרה ממש תחזור למה שהכרנו בעבר, או שאתם נערכים לתקופה שונה לחלוטין, אחרי שנה שבה הציבור צבר ויצר לעצמו הרגלי קניות אחרים לגמרי.
אין ספק שהקורונה שינתה חלק מהדברים, ואני אומר לך פה, הקניונים ימשיכו ויהיו עוצמתיים וחזקים כמו שהם היו, זה ייקח תהליך לחזור לשגרה, כי לסגור לוקח מהר, לפתוח לוקח זמן, אבל אם אני מסתכל לטווח קצת יותר רחוק, אין ספק שהקניונים ימשיכו להיות חזקים ועוצמתיים, כי בסוף השילוב בין העולם הדיגיטלי, האינטרנטי, לעולם המוחשי, הוא שילוב מנצח. אני לא צריך ללכת רחוק, אמזון פתחו בעצמם חנויות, אם אני מסתכל על המוצרים הישראלים, אני אקח חברה שהיא דוגמה, שקוראים לה אדיקה, הצמיחה הגדולה שלה נבעה, מהפתיחה הפיזית של החנויות עצמם, ומה שיפה לראות שבחנויות שפתחה באזור מגורים שפתחה, כמו אצלי לדוגמה בקריון בקריית ביאלי, כמו אצלי בקניון הגדול בפתח תקווה, כשפתחו את החנות הפיזית גם העולם האינטרנטי המשיך לעלות. כשהם לא היו באינטרנט הם הגיעו למצב סטטי ולא עלו. אז אין ספק שיכול להיות שינוי בתמעיל של החנויות, אבל החנויות ימשיכו להיות, אין ספק שלמדנו ללכת באופנה ספורטיבית, אין ספק שהספורט מתחיל להיות האופנה החדשה, ולכן בקניונים שלנו כבר נערכים לשינויים האלו.
אתה אומר, כולנו נסתובב היום, בטרנינג.
אני אחד שהלך עם עניבות, אני כבר שכחתי מה זה עניבה, ואני יותר עם ג'ינס, מה שלא היה מקובל פעם, היה ביום חמישי או ביום שישי, היום זה נהיה קז'ואל החדש.
תאמר לי, מאחר שהעלית את העניין של רשתות האופנה וחנויות האופנה, וככל שאתה מדבר עם האנשים האלה שהם הרי הלקוחות שלך בקניון, מה הם הולכים לעשות עם הפתיחה ממש בימים הקרובים? הולכים להציע הנחות גדולות, גם כי בעצם מסתיימת עונת החורף, וגם בניסיון למשוך בבת אחת את הלקוחות ששנה היו בבית?
הבעיה המרכזית של האופנה היום במדינת ישראל זה מלאי החורף שלא נמכר, כי סגרנו את הקניונים עם תחילת החורף, אנחנו פותחים בסוף עונה ובעונת המעבר החדשה, כי כשנכנס אדר מרבים בשמחה ומשנים את האופנה מאופנת חורף לאופנת אביב, יש פסח בדלת תכף פחות מחודש, ולמעשה נתקעו עם שתי עונות. אין ספק שהמלאים מעיקים על תזרים המזומנים, אין ספק שהמלאים גוזלים להם כסף רב עבור האחסנה, וחלקם אפילו אין להם מספיק מקומות אחסנה, ואין ספק שהם נכנסים לתקופה לא קלה, ואני מצפה מכולם להושיט יד ולהוציא את המשק מהבוט שהוא נכנס אליו, ונצפה שהממשלה תפצה אותם. כשאני בדקתי לא ראיתי את הפיצוי, ואני מצפה גם שהממשלה תפצה אותנו, את עולם הקניונים, שהיא כרגע לא מוכנה לדון בזה, ואני לא ברור לי למה.
תגיד לי, הסוחרים שלכם לא מצפים שאחרי שנה כזאת כל מערך היחסים המסחריים ביניכם ישתנה, שאתם תבואו לקראתם, שאתם תורידו את דמי השכירות?
אני לא גביתי 6 חודשים שכר דירה, אז לא הלכתי לקראתם, זה לא נקרא לא ללכת. כשהיה סגור לא גביתי שכר דירה ולא דמי ניהול, ועכשיו אתם מצפה, אני חברה ציבורית, וגם אני צריך לשרת את הלקוחות שלי, גם לי יש בעלי בית, ואני אתן לך דוגמה הכי מוחשית שישנו, יש קניון בראשון לציון מאוד גדול, מאוד ידוע, ש-90% ממנו מורזק על ידי חברת הביטוח מגדל. בוא נניח שאני הולך איתך ומבטר על כל השכר דירה, ובוא נלך איתם, ובוא נעשה איתם, ומחר לא ישלמו פנסיה להורים שלך או לחברים שלך, כי אנחנו ויתרנו על שכר דירה. אז מה תגידו?
לא, אבל אתה נמצא בעולם חדש לגמרי. יכול להיות שהמודל העסקי שלכם ישתנה בעקבות הקורונה.
אבל אתה יודע, הדברים זה היצע וביקוש. זה כמו שלא הורידו את מחירי הפרסום בטלוויזיה וברדיו, כי עכשיו יש הרבה פרסום, אז זה היצע וביקוש. אם הקניון שלי, ואני לא יודע לנהל אותו טוב, אז יכול להיות שאתה צודק, אבל אני חושב שאני יודע לנהל טוב קניונים, ואני נמצא בלי אף חנות פנויה, אז אנחנו נדון לגופו של עניין עם כל סוחר שתהיה לו בעיה.
כן, העניין הוא שאתה נמצא בלי אף חנות פנויה, בזמן שהממשלה מנשימה חלק גדול מהעסקים. יכול להיות שהגיע רגע...
איזה מנשימה? אתה ראית מה הם קיבלו? אתה עקבת? מי קיבל? אנחנו הקניונים לא קיבלנו. הגופים הגדולים כמו הראל ויזל עם כל הקבוצה שלו, קבוצת אדידס, קבוצת זרה, קבוצת קשטרו, קבוצת רנואר, לא קיבלו שקל אחד מהמדינה.
כן, אבל החנויות הקטנות קיבלו ועדיין מקבלות, וכל מי שיש לו ירידה במחזור העסקים מקבל. והעניין הוא שהם מונשמים על ידי הממשלה כרגע, ומה יקרה ברגע שהממשלה תפסיק להנשים אותם?
אז בוא נראה. אבל למה הממשלה לא נותנת לכולם ועוזרת לכולם ורק עוזרת למי שנוח לה? אני לא ראיתי את שהלכתי לראות שפנו אליי הסוחרים הבודדים ושאלתי אותם מה קיבלו מהממשלה, אז ראיתי מה הם קיבלו. זה רחוק ממה שאתם אומרים שהממשלה מנשים. זאת ההנשמה, עדיף למות.
ביחס ביניכם לבין חנויות הרחוב והביגים, שם יש לכאורה יותר עברור, חל איזשהו שינוי בדינמיקה של הדברים, או שאתה חושב שכמה שבועות של שקט מכיוון הקורונה, הדבר הזה יישכח?
היות ויש לי גם, יש לי חנויות רחוב, יש לי חנויות קניונים פתוחים, כמו הביגים שאתה קורא להם, שזה בילו סנטר, חוצות המפרט, או נוף הגליל.
ולכן אתה יודע.
יש לי קניונים סגורים. הוכחנו לרגולציה, לעם ישראל, שהקניון הסגור הוא הקניון הבטוח. בואו נתחיל לחלק את זה. החנות בקניון הסגור והחנות בקניון ברחוב או חנות בקניון פתוח היא אותה חנות, אותה מערכת מזוג אוויר, אותם מוכרים, אותם לקוחות. אז אין הבדל. אדם שואה שאין לו מסעדות ובתי קפה בשטח הציבורי, פחות מ-5% מהזמן שהוא שואה, הגבלנו את כמות המבקרים לכניסה לקניון, של קניון בוא נגיד כמו רמת אביב, שיכולים להיכנס לו עכשיו 2,700 איש מקסימום, בימי השיא שלו, בו זמנית היו 7,000 ו-8,000 איש. אנחנו מחליפים את האוויר 6 פעמים בשעה. כמות השומרים שמסתובבים כדי לשמור מרחקים, זה המקום היחידי שיש שומרים שמקפידים על עטיית מסכה, על מרחקים, על לא לאכול במקום הציבורי. אנחנו לא רואים את מה שאנחנו רואים בחוף הים או בכיכר דיזנגוף, או בשווקים הפתוחים, אנחנו לא רואים את מה שאנחנו רואים בערים החרדיות, אז הכי מקום בטוח, אמר פרופסור גרוטו, המקום הכי בטוח זה הקניון, כי מקפידים פה על קוצו של יוד. אז לכן, אני מזה לא חושש, ואני מרגיש ממש בטוח, שמי שבא לקניון, ירגיש בטוח, מכבדים אותו, השירותים נקיים, השטחים הציבוריים מבריקים, יש אלכוג'ל, יש בדיקת חום, איפה נעשה ברחוב בדיקת חום? איפה נעשה ברחוב עטיית מסכה? רק בקניון הסגור, רק שם מקפידים על קוצו של יום.
כן, משה, הזכרת את הנושא של כוח אדם, ואנחנו יודעים גם שהממשלה מפעילה תמריץ מאוד משמעותי למובטלים. בעצם עד יוני 2021.
אחת הבעיות הכי חמורות של הממשלה, אחת הבעיות הכי חמורות, ואני אספר לך סיפור, התקשר בעל חנות רשת גדולה, לעובד שלו בנוכחותי, ואמר לו, חוזרים לעבודה ביום ראשון. הוא אמר לו, תגיד, אתה לא יודע שאני לא עובד אצלך עד חודש יולי? אמר לו, לא, אמר לי, אני מקבל כסף מחלט, ואין סיבה שאני אחזור. ביולי נדבר ונראה אם אני חוזר. אנחנו עשינו נזק לעובדים האלו, ומדינת ישראל יושבת, ופניתי לשר האוצר, ולמי שאחראי על הביטוח הלאומי, ואמרתי, תפסיקו עם החלט, תנו את הכסף למעבידים, וכשהם לא צריכים אותם, הם ישלמו להם את הכסף, כמו שאתם שילמתם
מהחלט, ככה
נעשה בקנדה.
אבל איך אתה מציע לפתור את זה אחרי שהמדינה כבר התחייבה?
אז אפשר לשנות, כל דבר ניתן לשינוי עם טועים. כשאני טועה, אני משנה מיד. כשאני, הכל בסדר, לא צריכים לשנות כלום.
אני מתאר לעצמי איך היית מתפוצץ על הממשלה, אם הייתה מבטיחה לך משהו ומפירה את הסיכום ביניכם.
אני מתפוצץ על הממשלה, וכשמשנים משהו שהוא הגיוני, אני לא מתפוצץ על אף אחד. זה הכל. וכשהחליטו שכל המסחר במדינת ישראל סגור, לא שמעת אותי, אבל כשפותחים חלק, בוודאי שאני מתפוצץ, כי אתה לא רואה את ההיגיון בזה.
משה רוזנבלום, שיהיה בהצלחה בקניונים, שאנשים יבואו ושיהיו הרבה קניות. תודה רבה.
שלום לדורון רוזנבלום.
שלום לכם.
סמנכ"ל פתרונות עסקיים בחברת אי-טורו, אתם גוף שמאפשר מסחר בהרבה סוגים של ניירות ערך ומכשירים פיננסיים, אבל הרבה מזה גם בביטקוין, ואתם מבינים בתחום הזה. אנחנו מנסים להבין מה דוחף את הביטקוין למעלה כמעט מדי יום, עד כדי כך שהוא הגיע בסוף השבוע, עוד מעט הוא כבר מגרד מלמטה את המחיר של 60,000 דולר ליחידה, ושהערך של כלל המטבעות ביטקוין שנוצרו עד היום כבר חצה את רף הטריליון דולר. מה המנוע שעומד שם מאחורה?
הייתי אומר שאין כאן מנוע אחד מסוים או סיבה אחת מסוימת גורמת לזה, אלא אוסף של תנאים שמבשילים לכך שיותר ויותר ויותר אנשים ומוסדות פיננסיים רואים בביטקוין כלי שהוא לגיטימי ונחוץ להם. ואפשר למנות כמה. אנחנו רואים יותר ויותר גופים עסקיים או גופים ממשלתיים שמוכנים לקבל ביטקוין כדרך לשלם, כאמצעי תשלום. למשל, רק לפני 10 ימים או שבועיים, טסלה הודיע שהלקוחות שלה יוכלו לשלם באמצעות ביטקוין עבור מכוניות טסלה חדשות. באותה הזדמנות הם גם קנו ביטקוין בערך של 1.5 מיליארד דולר, מה שכמובן יזרים ביטושים בשלות, זה כשל עצמו דבר שמעלה את המחיר.
אבל זה העניין, הביטקוין עלה ב-56% בתוך פחות מחודש, אין הרבה נכסים שעולים בשיעורים האלה, ובדרך כלל כשיש זינוקים מהסוג הזה, צריך שיקרה משהו דרמטי. אתה אומר, הלגיטימציה היא הדבר הדרמטי שבעצם מעלה את השווי של המטבע?
הלגיטימציה, מה שקורה עכשיו זה פשוט הבשלה של הרבה דברים. נתתי דוגמה אחת, אני יכול לתת עוד 2-3 דוגמאות קצרות כדי להמחיש למה אני מתכוון. עיריית מיאמי למשל הודיע שתושבים יוכלו לשלם את החשבונות שלהם באמצעות ביטקוין. גוף ממשלתי אמריקאי מסורתי אומר ביטקוין יכול להיות אמצעי תשלום. אנחנו רואים מאסטרקארד וויזה, שני גופי הסליקה הגדולים בעולם, ששניהם משיקים עכשיו תוכניות לביטקוין. אנחנו רואים את פייפל עושים דבר דומה, ואנחנו רואים יותר ויותר רגולטורים בעולם, ואנחנו בעיתור עובדים עם לא מעט רגולטורים בכל העולם, לא רק שאומרים אנחנו יודעים לעשות רגולציה לזה, הם אומרים אנחנו דורשים לעשות רגולציה לזה, בלי זה לא תוכלו לעבוד אצלנו. אז בעצם יש פה איזה סוג של הבשלה שגורמת לביטקוין להתקרב יותר ויותר לעולם המיינסטרים הפיננסי. זה לא שהמטבע הזה מפסיק להיות וולטילי, ולא שמטבע הזה יפסיק להנות או לסבול, תבואים איזה צד אתם מסתכל על זה, מתמודות בשער שלו, בוודאי שזה ימשיך לקרות. אבל כמגמה, אנחנו רואים התקרבות של נושא הביטקוין, ובכלל זה בעצם כל נושא הקריפטו לעולם המיינסטרים הפיננסי, וזה מה שאנחנו רואים בשבועות האחרונות.
השאלה אבל האם זה קורה גם בנסיבות של הממסד, בוא נאמר ככה, פשוט חושש מהדבר הזה, והוא חושש גם מהתפתחות של כלכלה מקבילה לכלכלה הרגילה, אז הוא אומר, טוב, אם אני לא יכול להיאבק בדבר הזה, אז אני אצטרף לזה, ואני אכיר בערכו. כלומר, זה יותר, אתה יותר נגרר מאשר באמת מאמין בצורך או בפתרון שביטקוין מספק.
חד משמעית שאתה אומר ממשל, משטר, זה חד משמעית נכון, זה בא לידי ביטוי באמצעות רגולטורים, ואנחנו רואים שהרגולטורים מנסים להיות יותר ויותר קרובים לתחום הזה. יש כבר לא מעט רגולטורים באירופה שמוצאים רגולציות לקריפטו, אבל אנחנו גם רואים מה קורה בארצות הברית. רק לפני חודש וחצי, ה-FTC הודיע שמתכוון לדבוע את החברה שהנפיקה XRP, שזה המטבע השלישי מבחינת דרך המסחר שלו, כדי להשתלט על התנהלות שבעיניה התנהלות לא ראויה. אבל חד משמעית, יש פה גם איזושהי אמירה, למרות שאיננה מפורשת, של if you can't beat them, join them. זה פשוט קורה יותר ויותר, והממשלות החליטו שהן צריכות להיות חלק מהמהלך הזה, אחרת הן יעבדו שליטה.
העניין הוא שברגע שהממשלות רוצות להיות חלק מהמהלך הזה, הן גם מתדלקות את העלייה של הביטקוין, ויש איזו תחושה שזה יכול להיגמר רע. כלומר, נכסים בדרך כלל לא מזנקים בסדרי גודל כאלה בתקופה כה קצרה. והשאלה אם ההכרה של הממסד במטבע הזה, היא בעצמה יוצרת את בועת הביטקוין.
יש פה הרבה דברים שמזינים אחד את השני. קשה מאוד להפריד בין מה שמתדלק לבין מה שמתדלק. אנחנו עדיין זוכרים שכל נושא הקריפטו, כולל הביטקוין שהוא יחסית הוותיק, מבין מטבעות, הוא עדיין, זה עדיין נכס שהוא וולטילי. אנחנו עדיין מציעים למשקיעים שלנו ולמשקיעים בכלל להשקיע באופן שהוא מגוון, ולא להשים את כל המטבעות סרטי משמע דווקא בסל של הביטקוין. האם זה מעניין להיות שם? בוודאי שכן. האם צריך להיות שם כדי להבין את התרבות ואת המערכות החדשות? בוודאי שכן. יחד עם זאת, המטבע הזה עדיין איננו יציב, וחד משמעית צריך להתנהג בחוכמה כאשר שוקלים.
אז זהו.
האם להשקיע...
אם אני בעל עסק, אם אני בעל עסק כמו טסלה, ואני אומר לעצמי, בסדר, אולי יש אנשים שיש להם ביטקוינים ויש להם פחות מזומן, והם ישמחו לרכוש את המוצרים שלי באמצעות הביטקוין שבידיהם, שעלו יפה לאחרונה. איך אני מנהל בכלל את העניין הזה? הרי בדיוק בשל הוולטיליות שדיברת, יכול להיות שאני אקבל איזשהו נכס או איזשהו דבר מה, שיכול פתאום לעלות שזה יהיה נחמד, אבל גם לאבד 10% או 20% מהערך שלו תוך ימים או דקות.
נכון.
איך חברה כמו טסלה מטפלת בסיכון הזה? רק כדי להבין ולרמוז לאנשי עסקים ישראלים מה עומד מאחורי העניין הזה.
נכון, והדרך שבה הם בוחרים להתמודד עם הסיכון שאתה מציין, היא בכך שהם לא נוקבים את מחיר המוצר בביטקוין. כי כמו שאתה אומר, זה יכול להיות מחר 10% יותר או פחות. המחירים עדיין ננקבים במטבעות מהעולם הישן המסורתי, בדולר או ביורו או ב-GBP, אבל אמצעי התשלום יכול להיות ביטקוין. זאת אומרת, הם מחוברים לפרוסות או לספקים אחרים שיוכלו לתת להם את הדולרים שהם בסופו של דבר צריכים כדי לנהל את החברה, אשר מקבלות את הביטקוין וממירות אותו לפי השער הנוכחי באותו רגע.
כשאני קונה, אני לא יודע מה, ביטקוין ב-10,000 שקלים, כמה עמלה אני משלם על כניסה ויציאה?
אז אני יכול לומר לך לגבי תורו שאתה משלם בקנייה 0.15% ובמחירה 0.15%.
אוקיי.
כן, שאלה אחרונה לסיום, דורון. קל להיפטר מביטקוין? נגיד שיש לי בתיק ההשקעות ואני רוצה למכור. זה כמו כל נייר ערך אחר או שזה פרוצדורה קצת יותר מסובכת?
מבחינת הנזילות, ביטקוין הוא מטבע מאוד, הוא נכס מאוד מאוד נזיל. אין שום בעיה למכור אותו בכל רגע במגוון של דרכים, גם באיתורו וגם במקומות אחרים. אנחנו ראינו בעיות של נזילות, כלומר בעיות של לקנות או למכור, כאשר מדובר במטבעות דיגיטליים שהם אקזוטיים יותר. זה לא ברור מי נמצא בצד השני והאם הוא רוצה לקנות. כאשר מדובר במטבעות החזקים יותר, ביטקוין הוא בוודאי בראש הרשימה, אין שום בעיה למכור את המטבע הזה, לפחות בהיסטוריה שאני מכיר לא הייתה. אני לא צופה פני עתיד.
שאלה אחרונה, אני לא אשאל אותך לאן זה יגיע ומה יהיה השיא, כי אתה לא תדע להגיד לי, אבל בכל זאת, נסה לתת לנו במשפט אחד דרך לעכל את העניין של השווי של הדבר הזה. למה דולר או 20,000 דולר שהיה השיא הקודם לפני שנתיים, או 3,000 דולר שבו המטבע היה תקוע במשך תקופה, ועכשיו 57,000 דולר, ולאן זה יכול להגיע כשמדובר במשהו שהוא בסופו של דבר נוסחת מחשב ללא ערך פנימי, במובן הזה שיש איזשהו נכס פיזי מאחורה, או שהוא מייצר תשואה או ריבית למישהו. איך אפשר להקל את הדבר הזה? מה זה יהיה? 100,000, מיליון, מיליארד, מה?
אני חושב כמספר האנשים שעוסקים בתחום הזה, כך מספר התשובות שאתה תקבל, ואני מעריך את זה שלא שאלת אותי לאיפה זה הולך, אבל אני יכול לומר לך שככל שיהיו יותר קרנות שמחליטות לשים חלק קטן מהנכסים שלהם, כמו שאנחנו רואים קורה היום, 2-3-4% מהנכסים שלהם בקריפטו, ככל שאנחנו נראה יותר קרנות פנסיה וקופות גמל, ואני יכול לומר לך שגם היום בישראל, הדבר הזה מתחיל, כולל, אנחנו רואים גופים ציבוריים שמנהלים כספי לקוחות שמתעניינים ברצינות מה הדרך הנכונה לשים חלק קטן מהנכסים שלהם בקריפטו. אם הגופים האלה, שהם גופים שמתאפיינים בשמרנות, בוצעים את הדבר הזה ברצינות, אני חושב שהסכומים שיזרמו לשוק הזה, הם כנראה ימשיכו לגדול, ולפי חוקי הביקוש וההיצע הבסיסיים ביותר של שנה א' בכלכלה, זה אומר שהמחירים ימשיכו לעלות. יחד עם זאת, הוולטיליות עדיין שם, וכל מי שנכנס כדי לעשות רווח מהיר בשבועיים או בשלושה, יכול גם להתאכזב. ולא בהכרח, מחירים לא ימשיכו לעלות לאורך זמן כל דקה.
יפה. דורון רוזנבלום.
תודה רבה לך.
תודה רבה.
תודה לכם ויום טוב.
שלום לעמוס הראל.
שלום סמי ואיתן.
שלום שלום.
הפרשן הצבאי של הארץ, אנחנו רגילים שבמזרח התיכון קלפי המיקוח זה בדרך כלל בני אדם, נשק, כסף אולי, אבל בטח לא חיסונים. יש מטבע חדש במזרח התיכון?
כן, ברוך הבא למזרח התיכון החדש. שנה לתוך הקורונה מתברר שגם זה מטבע עובר לחוזר סוחר. זה אמנם לקח קצת זמן, אבל אותה עסקה שהביאה לשחרורה של האזרחית הישראלית שחצתה את הגבול לשטח סוריה ברמת הגולן לפני כמה שבועות.
אנחנו יודעים עליה משהו?
כן, אנחנו יודעים עליה לא מעט דברים, אבל רק נשלים את המשפט. העסקה הזאת מתברר כוללת גם מימון של עשרות אלפי חיסונים מתוצרת רוסיה, חיסוני ספוטניק, שישראל תשלם עבורם כדי שהם יגיעו לסוריה. אפשר להניח שהם יגיעו בעיקר למשטר הסורי ולמקור עבר.
לסוריה הראשונה, מה שנקרא, לא לסוריה השנייה.
סוריה 1א אפילו.
סוריה הפריבילגית.
אבל זה די מוזר. כלומר, מה, הסורים לא יכולים לקנות כמה חיסונים? הרוסים לא יכולים לתת לבני בריתם כמה חיסונים? למה ישראל צריכה לממן את הדבר הזה?
אז התמונה הזאת לא לגמרי ברורה. אחת הסיבות שהיא לא ברורה היא שבכלל כל המשל הסורים, זה קצת דרך רוסית להעלות פה את המחיר, ואולי אפילו איזושהי מחשבה רוסית הכלכלה שאומרת, אם ישראל מממנת חיסונים, זה איזשהו צו תקן. כי הרי אחד הדברים שברורים פה הוא שבעצם כמעט אף מדינה במזרח התיכון לא ממש מוכנה לקבל את אותו חיסון רוסי מהולל. ראינו שגם הרשות הפלסטינית וגם מדינות אחרות קצת מהססות לגבי היעילות שלו, למרות שפוטין הבטיח שאפילו הבת שלו ניסתה את החיסון.
והיו גם דמויות בישראל שאמרו שהחיסון הזה לא רע, אני זוכר את
פרופסור רוטשטיין,
נכון, מהדסה, אמר שזה, הוא גם היה שותף בפיתוח של זה.
עד היום אנחנו לא מבינים מה קרה בדיוק עם המאגר הזה, יכול להיות שהוא נשמר בשעת חירום בהמשך. בינתיים אני לא מכיר ישראלים שהתחתנו בספוטניק, חוץ מדוב גילהר או מפנו, שהוא שליח תאגיד כאן לאירופה לדעתי, ראיתי פרסומים שהוא התנסה והתחסן, ובינתיים נראה שם הטבע בסדר.
והוא מרגיש טוב, אז זה בסדר.
כן. אין פה אגב עניין עם הבייס של נתניהו, שהוא היה מעדיף שזה לא יתפרסם, כי ברגע שיגידו שישראל מממנת חיסון לסורים, עוד לפני שהושלם מבצע חיסונים בישראל, זה צייר אותו בצורה לא טובה, ויפתח פה אולי איזשהו דיון ציבורי לא רצוי, לא, מבחינתו, לקראת הבחירות?
אז אני חושב שההשתקה הלא סימפטית של הפרט הזה, זה שניסו במשך כמה ימים, גם בחסות הצנזורה, להסתיר מאיתנו את מימון החיסונים, זה בדיוק העניין. יש פה מפגש אינטרסים של שתי דיקטטורות ושל דמוקרטיה בנסיגה. אף אחד בטח לא נוח לו להגיד שישראל קונה לו חיסונים, הם עושים רק חשה לזה. הרוסים תמיד מעדיפים שהדברים יתנהלו בשקט. וגם לנתניהו עצמו, יש פה שיקולים אחרים. אחד, כמו שהזכרת, הבייס לא אוהב את זה שמממנים לערבים ועוד מדינת אויב חיסונים. יש פה עוד עניין אחד יותר מורכב אפילו, והוא קשור בגורלם של החטופים והנעדרים הישראלים. בעזה יש שם שני אזרחים ישראלים שמוחזקים בחיים ושתי גופות של חללי צה"ל. הרבה שנים כבר, מאז 2014-2015, שחמאס מסרב להחזיר את האזרחים ואת הגופות, ועלתה דרישה גם של משפחות החיילים בשבועות האחרונים, להתנות העברת חיתונים בהתקדמות בשיחות, למשל קבלת עוד חיים מהאזרחים, או איזושהי הבטחה אחרת של חמאס לסדר את עניין החזרת הגופות, בינתיים זה לא קורה, ויש פה איזשהו באמת איזשהו דיפרנס בין מצד אחד נכונות להעביר חיתונים במימון ישראלי לסורים, לבין העובדה שהמגעים אז התקועים, וגם סיפור החיסון לא עוזר שם.
אגב, לי נשמע שלתת חיסונים הרבה יותר טוב מאשר לשחרר מחבלים, כאילו, זה נשמע לי עסקה לא רעה.
אני בהחלט בעד, כל עוד זה לא בא בשבון מאגרים שמיועדים לאזרחים ישראלים כרגע, כי עם כל הכבוד, והנה, נחזור לשאלה הראשונה או השנייה של איתן, אותה צעירה מבית חרדי, חוזרת בשאלה כנראה, עם רקע הרפתקני כבר היו ניסיונות שלה לחצות את הגבול לעזה, לירדן, איזושהי שיחות בשטחי הרשות הפלסטינית בגדה, בסוף זה מישהי שהרפתקנית, אולי עם שיקול דעת קצת מפוקפק, יוצאת בכוונה תחילה חוצה את הגבול, מגיעה לכפר הדרוזי חדר ברמת הגולן, נופלת לידי המודיעין הסורי, ובסוף המדינה פה רצה להתגייס, ומאוד נחמד המחויבות הזאת לכל אזרח, ובדי כשהוא יהודי לבן, כנראה זה עוד מחויבות גדולה יותר.
אגב, זה לא מביך את צהל, שאזרחית, בלי רקע צבאי, למרות שהיא מודיעין, מודיעינית אפילו, מצליחה לחצות ככה את הגבול בקלות, בלי שצהל מבחין בזה?
זה אירוע בפני עצמו, יש שם איזשהו תחקיר בפיקוד צפון, אני לא יודע אם יוצאו ראשים, אבל יהיו שם בוודאי הערות פיקודיות, וכן, זה אזור שאין בו גדיר, אגב, זה אזור שקצת מצפון הממד של שם, זה מורדות החרמון, הם מסבירים שמטעמים טופוגרפיים קשה ויקר מדי להקים שם גדר, אמור להיות שם מערך תצפיות, הרושם הוא שהוא פישל, היא אמנם עשה את זה בחשיכה, אבל זה לא נסיבות שאמורות למנוע מצהל.
מי שיש לו מוח קונספירטיבי שם לב שמידי בחירות יש איזה גברת מרוסיה שעושים קצת בלגן בשבילה.
זה פיגור שלישי כבר, אני לא חושב שזה קורה, אני לא חושב שנתניהו מסבך את העניינים כדי שהרוסים יפתרו אותם, אבל אני די משוכנע שהרוסים שמחים לעזור לנתניהו לקראת בחירות, ובעצם ראינו את זה גם בפרשת עצמות החייל זכריה באומל, שמועלות לישראל רגע לפני מערכת הבחירות הראשונה, גם בסיפור של נעמה יששכר, אותה צעירה שנתפסה עם סמים, תחנת ביניים במוסקבה, זה היה בינואר 2020 לפני מערכת הבחירות השלישית, והנה גם עכשיו הזדמנות של מחווה רוסית לא יקרה לנתניהו, די ברור במי פוטין מושקע, או לפחות את מי פוטין רוצה כראש הממשלה הבא של ישראל.
טוב, נשאר לו רק את פוטין, כי ביידן לא נראה כמו אחד שעושה מחוות כאלה, לפחות בתקופה הזאת.
לא, זה נחמד שהוא הסכים לענות לטלפון, אבל זה גם זה לקח חודש.
מה האינטרס של רוסיה אחרי כל הדברים האלה באזור שלנו? זאת אומרת, הייתה את כל המלחמה, עכשיו זה עולה לו, כסף, יש לו צרות מבית, הוא עדיין מעוניין להתאפס כדמות מרכזית באזור הזה?
חד משמעית כן. תראה, זה התחיל בכלל מכמה שיקולים, לרוסיה תמיד יש עניין שם כפתח בנמל טרטוס, פתח לים התיכון, נמל מים חמים, זה חלק מהאסטרטגיה, מתפיסת העולם האסטרטגית הרוסית, זה דבר חשוב. שנית, הם לא רצו שסוריה תיפול, לכן הם הציעו את ההתערבות לטובתה ב-2015, זה היה חשוב המסר הזה שרוסיה עוזרת לידידותיה, לא כמו ארצות הברית. ושלישית, זה קשור גם במערכי הכוחות שלהם מול המערב, סביב נושאים כמו אוקראינה וקרים, זאת אומרת, הם עשו מקום שבו הם יכלו ללחוץ למערב איפה שכואב, ולקבל בתמורה דברים בעצמם. אז כל השיקולים הללו עדיין פועלים, בסך הכל זה לא מאוד מאוד יקר, הם כרגע לא מעורבים בלחימה יותר מדי, אין מסות של הרוגים רוסיים. זו עסקה משתלמת בהחלט מבחינתו, כי זו הזדמנות להפגין כוח. ותראה גם עכשיו, הנה ישראל, שהיא חלק לגמרי מהגוש האמריקאי, מחויבת לארצות הברית כל השנים. נתניהו מתאר את פוטין כידידו הגדול, ישראל פעם אחרי פעם משבחת את ההתערבות הרוסית. והנה, רוסיה משחקת כשחקן מרכזי על דימת העולם ועל דימת המזרח התיכון, משהו שהיא לא יכלה לעשות במשך שנים רבות, מבחינת הרוסים זה ממש win-win הסיפור.
אז באמת שאלה לסיום, נכון היה להגיד שדונלד טראמפ, גם הוא היה לו פינה חמה לפוטין, אפשר לבוא עם כל מיני טענות מדוע, אבל ביידן מסתכל על הדברים אחרת, הוא צפוי להיות יותר קשוח עם פוטין, על שלל הדברים שמפרידים בין רוסיה ולמערב, האם ומתי הנושא הזה של הקרבה האישית והדיפלומטית, בין רוסיה לבין ישראל, כולל אולי תאומי טיסות וכל מה שקשור לזה בפעילות בסוריה, תבוא לאיזשהו סוג של עימות או חיכוך עם הממשל האמריקאי החדש?
תראה, אני חושב שנתניהו מספיק מיומן אסטרטגית, הוא באמת מאוד מאוד ותיק ומאוד מאוד מנוסה בעניינים האלה. אני לא חושב שהוא ידח לאמריקאים על הראש, אני חושב שהוא ידע לתמרן בזהירות, לשמר ערוץ פתוח מול ערוצים מצד אחד, ולא להתנגש ראש בראש עם האמריקאים. הסיפור גדול, ואנחנו נראה אותו ממש מתחיל להתקדם, אולי לא למורת רוחו של נתניהו בשבועות הקרובים, הוא הסיפור של איראן, איך ארצות הברית התייחס לחתימת הסכם גרעין מחודש עם האיראנים, עד כמה היא תהיה קשובה לעמדה הישראלית הקשוחה, זה העניין הגדול, ואנחנו נראה עד כמה יחמירו היחסים. אני לא חושב שזה יגיע עד למדרגה של אובמה, למקום שבו נתניהו מנסה להשפיל את אובמה פומבית, ומגיע לנעון בקונגרס, למעשה גומר את היחסים, שובר את הטאבו המקודש הזה של הברית הדו-מפלגתית האמריקאית שתומכת בישראל. אני חושב שביידן נמצא במקום אחר, אבל כן, זה הולך להיות עניין טעון. אם במשך 4 שנים היו לו, זאת הייתה מבחינת נתניהו תקופה בגן עדן, כל מה שהוא עשה הוא קיבל מטראמפ, אנחנו עם קליינט אחר לגמרי, כן. בבית הלבן, יהיה לו גם דרישות אחרות.
חיסונים תמורת ביטול תוכנית הגרעין האיראנית יעבוד, עמוס?
אני לא חושב, אבל ביבי יחסן את אסד, זה כבר כותרת לדעתי.
בהחלט. תודה רבה.
תודה לכם.
תודה, תודה.
עד כאן, האינטרסנטים להיום. איתן אבריאל, תודה רבה לך.
סמי פרץ, תודה רבה.
ותודה רבה לדן ברומר שעורך אותנו. אנחנו ניפגש מחר, להתראות.